צופים יקרים, שלום וברכה. לפנינו תוכנית נוספת משדרים חינוך, והפעם אורחנו דוקטור דוד קניגסברג, ואיתו נשוחח על עולמם הנפשי של ילדי הגן. צפייה מהנה. שלום וברכה, דוקטור דוד קניגסברג. אני שמח שאתה נמצא איתנו פה באולפן של ערוץ מאיר, בתוכנית משדרים חינוך, ואנחנו נשוחח יחד על עולמם הנפשי של ילדים בגיל הגן. זה ודאי ירתק הורים רבים שיש להם ילדים קטנים. אני לא יודע אם כל הצופים מכירים אותך, אז אולי בתחילה כמה מילים על עצמך, דוקטור קניגסברג.
תודה רבה על ההזמנה ועל ההזדמנות. אני כבר 30 שנה בירושלים, סיימתי תואר דוקטורט בפסיכולוגיה חינוכית לפני שעליתי ארצה, מאז עבדתי בבית חולים, בחינוך מיוחד, במכללות, ובעיקר בעבודה פרטית עם הורים, ילדים, במערכות לימוד.
וגם בתלמודי תורה, לא?
וגם בתלמודי תורה.
כן. טוב, אז מה הכוונה עולמם הנפשי של ילדים קטנים? היה לפעמים נראה שילדים קטנים, תן להם אוכל, תן להם קצת משחקים, וזה מספיק. צריכים לחנך ילדים קטנים, יש להם צרכים נפשיים, יש להם עולם נפשי מפותח, זה בדרך כלל אצל מתבגרים. ילדים קטנטנים בגיל 3, תן להם כמה משחקים, קצת אוויר, קצת שמש, וזהו, זה מספיק להם, לא?
המרתק אצל ילדים קטנים זה שהם מדברים בהרבה דרכים שונות. לא תמיד במילים, הרבה פעמים במעשים, ולפעמים אנחנו מאוד מילוליים, אנחנו לא תמיד קולטים אותם. היה לי איזו פנייה מעניינת מאוד לפני שבועיים, שממחישה הרבה מהדברים האלו. אמא התקשרה אליי, אחרי חצי שנה מאוד מוצלח בגן, בן שלה מסרב בתוקף לחזור לגן, כל פעם שהוא מגיע, מתפרץ בבכי, מתמרר, לא רוצה להישאר. קטסטרופה. האמא כמובן האשימה את עצמה. כן? היא אחרי לידה, היא הייתה צריכה לטפל אולי יותר, בבן הזה לתת עוד תשומת לב.
זאת אומרת, היא תלתה את זה בחוסר תשומת לב, שהילד הקטן דורש תשומת לב.
כן, והיא לקחה כל האשמה על עצמה.
כן.
היועצת שמה החליטה שאבא כנראה לא עושה את עבודתו נאמנה, הוא באמת לא כל כך רצה לקחת את התפקיד של לקחת, להוביל, להחזיר. אז היא תלתה את זה שמה. הגננת כמובן הייתה מאוד אופטימית. היא אמרה, צריכים להתעקש, הילד יתרגל, כבר יתרגל בעבר, הכל יהיה בסדר.
ומה אומר הילד?
והילד רק צורח, בוכה, לא מסביר את עצמו. לא נותן לנו נתונים. פה היה מאוד מעניין לברר קצת את המציאות. זאת אומרת, התברר שאחרי הלידה משהו התפתח, אבל לא בגלל הלידה. מתברר שהגן הזה נמצא באותו מבנה של בית ספר. והאבא מלמד באותו בית ספר. אמנם רק שעתיים בשבוע, אבל זה מספיק שיש לו תלמידים שם. והתלמידים שלו החליטו, כנראה חלק מהם, לבקר אצל הגן. והם גילו שהבן של המלמד שלהם נמצא שם. חגיגה. אז בהתחלה הילד בחור התאהב בכל תשומת הלב, הכל היה נעים. כי עם הזמן, בלי להכיר את הפרטים בדיוק, משהו השתבש. כל האווירה הייתה בשבילו מפחידה. אז בשבילו זה היה קטסטרופה. בינתיים, כל אחד עם התיאוריות שלהם הלכו והסתבכו. אמא התעצבנה, אבא התעצבן על האמא. כולם היו לא מרוצים, בינתיים הבן לא משתפר. אחרי שביררנו קצת את המציאות, היה יותר קל לגשת. מדברים עם המחנך של הבנים הגדולים, מדברים עם הגננת, מישהו מדבר עם הילד. המצב נעשה יותר קל בשביל הילד.
אז מה אפשר ללמוד מזה, מהסיפור הזה? מה המסר שההורים צריכים ללמוד מתוך הסיפור הזה? כי זה בדיוק זאת הבעיה. כפי שכתבת לי, שילדים קטנים הם לא ורבליים, הם לא מתבטאים במילים. אז מה עושים שילד לא מתבטא במילים? איך יש לה, איך, איזה, באמצעות סימפטומים, אבל איך אנחנו מפרשים את כל הסימפטומים האלה?
אז זה הממד הנוסף של עבודה של הורים, הם צריכים ללמוד, להתרגל, להקשיב לילד, לרמה של הילד, למציאות של הילד, לא לצפות להסברים מפורטים, לא לצפות לדיבורים מאוד מאוד מפורשים, ולהתחיל להיות קצת בלשים. העולם של הילד, החוויות שהוא עובר, הרבה פעמים, הרבה מרתקים. פשוט מרתקים. ועד שאנחנו לא עולים על בדיוק מה המשמעות בשבילם, אנחנו מפספסים ובגדול. אני חושב, הסיפור הזה בשבילי היה אופייני להרבה אי-הבנות שיש. היועצת מהרה להחליט, אמא מאוד מאוד הייתה מוכנה לקחת את הכל לעצמה, אבא קצת נבוך, הוא מנסה במיטב יכולתו. גננת גם כן לא הבינה בדיוק מה הסתבך פה. עד שלא מבררים עוד משהו, אנחנו חסרים את העיקר. הרבה פעמים פשוט המציאות לא מוכרת לנו מספיק. והיא לא תהיה מוכרת.
ממה זה נובע שהמציאות לא מספיק מוכרת? כי אנחנו לא מספיק שמים לב, או שאנחנו לא יודעים, לא הורגלנו להכיר במציאות של ילדים קטנים?
אנחנו כבר שכחנו הרבה דברים שפעם ידענו. ואנחנו עסוקים. אני לא מאשים את ההורים. לא מאשים את ההורים. זה חלק מרתק מהתקשורת עם הורים לילדים. ילדים אומרים לנו כל מיני דברים בשפות שונות, והורים צריכים ללמוד להאזין לכל השפות השונות. יש איזו הערה שאומרים בשם הגאון מווילנה על משנה. שאם רוצים להבין משנה, צריכים לקחת כמובן מלב שיש שני חלקים בכל משנה. חלק הראשון והכי חשוב בהתחלה זה המציאות. על איזו מציאות בדיוק אנחנו מדברים. החלק השני זה מה לעשות. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו מבינים.
אומרים שזה אמת לאמיתה, שתי אמיתות. האמת התורנית והאמת המציאותית. אז אתה אומר אותו דבר בחינוך. מעבר לעקרונות החינוכיים, מעבר לכך, צריכים גם כן להכיר את המציאות.
כן. זה אפשר לעשות. זה מאוד אפשר לעשות. וילדים מאוד מוכנים לפתוח את עצמם לנו. אם אנחנו מעיטים את הקצב שלנו, אנחנו יורדים לרמה שלהם. הרבה פעמים, אני אוהב להציע להורים מתחילים, לרדת יותר לרצפה, להסתובב קצת על הרצפה, לראות את הדברים מנקודת המבט, מהזווית של ילד. אותו דבר לגננת, למלמד בתחילת הדרכו.
מה זה נקרא לרדת לרצפה?
זה רצפה ממש מוחשית. זאת אומרת, בואו ננסה להבין את יחסי הכוחות. כמה גדול אנחנו נראים, כמה גדול כל מיני דברים נראים בעיניו, וכמה הוא מרגיש קטן, כמה הוא מרגיש לא יכול. האם הוא יכול לעצור אותנו, להסב את תשומת ליבנו, איך הוא יעשה זאת? הוא לא מתכנן, הוא זורם. אבל הזרימה שלו מלאה כל מיני מרכיבים.
כל מיני שדרים בשבילנו.
כן. אז אנחנו הרבה פעמים עם תפיסות, הרבה אנשים אימצו בצדק כל מיני תפיסות חינוכיות. צריכים גבולות, צריכים אהבה, לפנק זה רע, לפנק זה טוב. אני לא נכנס לאלו דיונים מרתקים, אבל אין סופיים.
כל מיני תיאוריות חינוכיות.
כן, כן. אז נוח לנו להשתכנע בתיאוריה ולראות את המציאות של הילד דרכה, והרבה פעמים אנחנו מפספסים. אז יש איזה עיקרון פשוט ש... אני חושב אנחנו צריכים להגיל את עצמנו בעבודה עם ילדים קטנים בגידולם. זה להכיר את המציאות, להזין להם, להקשיב להם, הפטפוטים שלהם מסגירים לנו מה חשוב להם. התלונות שלהם לא בהכרח מילוליות. כן, התלונות שהן מצביעות על איזה כיוון. אם אנחנו מעיטים את הקצב שלנו, מתאימים את עצמנו לקצב שלהם, לתפיסה שלהם, הרבה פעמים זה מקל על הכל.
אבל בסדר, אבל אין לנו איזו תפיסה חינוכית בסיסית מעבר לכך, כלומר אנחנו ערך ורק נגיב למציאות, יש לנו ודאי איזו תפיסה חינוכית, רק שאתה אומר שבנוסף לכך אנחנו צריכים גם כן להיות קשובים למציאות כדי להגיב בצורה נכונה. אבל יש בכלל תפיסה חינוכית ביחס לילדים קטנים?
לכל אחד יש תפיסה שלו. אני מנסה להיות פרגמטי במקום להכריע בשאלות פילוסופיות שכבר נאמר עליהם רבות. אני חושב הרבה פעמים העבודה המעשית של בעלי מקצוע שעובדים עם ילדים היא להקל על ההורים לראות את המציאות, ואחר כך להביא את התיאוריות איך שהם רוצים.
זאת אומרת שאתה אומר שחלק גדול מן הבעיה שפשוט פשוט לא רואים את המציאות. כל אחד בא עם שתי מזוודות של תיאוריות ומיישם אותם, אבל לא שום הקשר.
רואים מה שמתאים ומחזק ומתעלמים מדברים אחרים. אני יודע שלאנשים מסוימים זה מילת גנאי לומר פרגמטי או פרגמטיות, ובהקשר מסוימים זה אולי אכן כך. אבל בעבודה עם ילדים אין כמו פרגמטיות לסלול את הדרך ולפתוח לבבות.
דוגמה, מה ראינו פה דוגמה של 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 חוסר יכולת, כלומר איזה פספוס של איזה נתון מציאותי שלא ידוע בתוך הסיפור הזה, עם 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 התלמידים ואבא שמלמד, אבל אולי עוד איזה דוגמה לאיזה משהו שקשור לפרגמטיות, איך מה למחיש את הדברים.
אז לפעמים למשל אני שומע הורים מתלוננים שהילדים שלהם משקרים.
נכון.
הם אומרים דברים איומים, לא היה ולא נברא. אני תמיד מרותק, כן, כי זה פותח לנו פתח. יש פה סמנטיקה, יש פה שפות שונות. מה הילד בעצם אמר? למשל, איזה בת קטנה ממש הפחידה את כל המשפחה. התחילה להסתובב ולומר שאבא מכה אותה. אתה יכול לתאר לעצמך, זה כל מה שצריכים לשמוע. אז הסבתא מיד התגייסה ו... והשכנה, היועצת והמחנכת, כולם התחילו לדבר. מה היא אומרת? והיא מדברת לכולם והם רוצים לשמוע. התברר שבשבילה ניסו לשחזר את האירוע בדיוק שהיא תראה. היו שם עדים, אף אחד לא ראה מכות, אף אחד לא שמע איומים, כלום. אלא מה? האבא הרים את הכל יותר מהרגיל, אולי הרים גבה יותר מהרגיל. בשבילה זה תורגם למכה. האפשרות כאן לטעות היא רבה. זאת אומרת, מישהו יכול לומר, בת מפנטזת, ולהמציא סיבות למה היא מפנטזת. מישהו פה יכול לרוץ עם התלונה, ולעשות עם זה משהו, כאילו אבא באמת עשה משהו רע. יש פה הזדמנות בעצם לנסות להבין מה עובר על בת קטנה, שאבא שלה האדיב, הרגוע בדרך כלל. הרים את הכל בהשוואה לרגיל. אני לא בא לו משהו, לא צריך להרים את הכל או את הגבה במקרה שהיה. לי יותר חשוב שאנחנו נבין אותה, נבין בעצם מה הפחיד אותה או הכאיב לה, ולא ניגרר אחרי התוכן המילולי של מה שהיא אומרת.
בסדר, אני מבין, בשני המקרים שאתה הבאת, יש באמת מקרים שהם באמת חריגים, ילד קטן שהוא שצורח וסובל ולא נוח לו בגן, וילדה שמספרת שאבא שלה היכה אותה, אבל במערכת היחסים הנורמטיבית. אז מה, כל פעם שילד קטן עושה משהו, אומר משהו, אני צריך לחפש אם יש לזה פרשנות, ויש סאבטקסט, ויש משהו גלוי, ומשהו סמוי, ושכבה מתחת לשכבה, ושכבה מתחת לשכבה, או שאני זורם רגיל, ואני לא מפרש את זה אחרת, ואם ילד צורח, אז הוא צורח, ולא קרה כלום.
אז אולי כאן יש באמת משנה חינוכית, במובן מסוים. מבוגרים מאוד מעוניינים לזרום, והסיכון המקצועי שלנו שאנחנו ננסה להתאים את הילדים לעצמנו בעיקר, ופחות להתאים את עצמנו לילדים. הפערים המובנים בשפה, בהבעה של רגש, בהבעת עמדה, הם כל כך גדולים שהורים, במיוחד הורים בדורות האלו שהם עסוקים ובאמת לובשים הרבה חליפות שונות בכל מיני הקשרים שונים, לא יקשיבו, רק יכתיבו. לי זה מאוד פוגע, סליחה, כשאני שומע מילדים, לאו דווקא במקרים חריגים, שמתלוננים שההורים שלהם פשוט היו עסוקים, או הינם עסוקים, והם לא יתעניינו ולא ירצו לדעת, ומה פתאום שהם יאמרו להורים על מה שקרה? למה שהם...
למה שיספרו, למה כן. שידווחו.
אני שומע את זה בעיקר מילדים שהם כבר בגיל יסודי כן, ומעלה,
יותר
שבעצם זה הניסיון המצטבר אצלם. ואצלם זה פשוט, זה לא תיאוריה. אז כאן הפרגמטיות צריכה להחכים אותנו מהגיל הכי צעיר, אני לא יודע כמה אני מחנך את הילד, כמה אני מחנך את עצמי. כשאני מרגיל את עצמי או דורש מעצמי להקשיב. אם אני אתרגל להקשיב, אני אשמע הרבה דברים. וזה מאז ועד לגילאים היותר מתקדמים. אם אני לא אקשיב מההתחלה, אני מרגיל את עצמי לא להקשיב. אני מטיף, אני מסביר, אני משכנע, אני מוכיח, אני עושה הרבה דברים. אבל מי הקהל?
אני עדיין מתקשה להבין נקודה אחת. אני הרבה פעמים באים בטענות שילדים רוצים לדבר והורים לא מקשיבים. אבל אתה מדבר על מצב שהילד גם לא מדבר. אז מה נדרש ממני? כל הזמן להתבונן, כל הזמן לעצור פעם בשבוע לנסות לעשות סיכום של מה שקרה במהלך השבוע עם הילד. איך בדיוק זה יתבצע? אם ילד, הרבה פעמים כשילדים מתבגרים, מתלוננים, הורים שלי עסוקים, הוא מביע עולם רגשי והוא מצפה לעולם רגשי. הילד הקטן הזה, הרי אתה בעצמך אמרת שהוא לא מתבטא. אז איך אני יודע מה אני צריך ללמוד עליו? מה, להתבונן עליו עם מיקרוסקופ 24 שעות ביום, משך 7 ימים, ופעם בשבוע לעצור? איך בדיוק הדבר מתבצע?
קודם כל משהו פשוט יחסית. שכל הורה צריך לדאוג לאינטרסים האישיים שלו גם. שיהיה לו זמן לא נמהר עם ילד. זה לא צריך להיות רק זמן לא נמהר, זה לא בעולם הזה. אבל שיהיה לו הזדמנות כמה פעמים בשבוע לפחות, שיהיה בראש לא נמהר. יכול להיות שזה בוקר, יכול להיות שזה צהריים, אולי ערב, אולי אמבטיות, אולי בדרך אל עומק. אבל המולטיטסקינג שכולם יתרגלו אליו, בעצם אומר לילד, אל תדבר, אני עסוק. ואומר גם לעצמנו, אנחנו לא צריכים להקשיב עכשיו, אם אנחנו משלמים לפסיכולוג, יושבים אצלו, אז נקשיב. כן, אבל ביום יום מי צריך להקשיב, אנחנו עסוקים מדי. ויש פה הזדמנות אדירה. הורים חושבים לפעמים שאם אנחנו נתחיל להקשיב לילדים קטנים, לא יהיה לזה סוף. אדרבה, אם נתחיל להקשיב לילדים קטנים, יהיה לזה המשך מאוד מאוד בונה. אחר כך, בשלבים אחרים, הם ואנחנו נהיה רגילים לדבר ולהקשיב. יהיה יותר אמון. העניין של זמן זה נשמע פעוט, אבל זה לא פעוט. זמן זה גם משהו איכותי בלבד. אני זוכר שבהתחלה אני מאוד רטנתי, אשתי התחילה באיזו משרה חדשה, ויום רביעי בצהריים הייתי נאלץ לעזוב את כל עיסוקיי, להיות בבית משעה שתיים. אחרי שבועיים התחלתי כל כך להמתין ליום רביעי הזה. ידעתי שיש לי איזה 3 שעות שאני עם הילדים, אני לא מקשיב לטלפונים, לא עסוק בשום דבר אחר, אני רק איתם, ומתחיל לגלות שאני נהנה מזה. אז לא תמיד אפשר לנו להקצות בלוק כזה של זמן. אבל האמת שאני מסתכל אחורה, יותר ממה שנתתי קיבלתי. התחלתי להבין, לשמוע, להרגיש את העולם שלהם, כפי שהם בספונטניות היו מוכנים להתחלק. לא בסאונד בייט של 20 שניות שאולי אפשרתי להם בין פעולה אחרת לפעולה שנייה.
בכל אופן, כמה מילים, מה עושים יש לי 3 שעות עם ילד, מה אני עושה איתו? משחק איתו, מטייל איתו, מדבר איתו. ומה הם הצרכים של ילד מעבר להתייחסות, שזה משהו מאוד גלובלי?
אז אני חוזר לפרגמטיות. אולי רוסו כבר אמר את זה, אני לא יודע, אבל מה הילד אוהב לעשות איתי? האם הילד אוהב לעשות משהו איתי? האם הילד לא אוהב לעשות שום דבר איתי? אני חושב, אלו השאלות יסוד. אם ילד לא רוצה להיות במחיצתי, אני צריך באמת להתחיל לסרוק את השבוע, את החודש. מה לא עשיתי? או מה כן עשיתי לא נכון? מה עשיתי חזק מדי? אני עוצמתי מדי? אני מפחיד? אני מרחיק? איכשהו אני סוגר עליו. אנחנו מתרחקים. עדיף בגיל צעיר לגלות את זה, ולא בגיל יותר מאוחר. הילדים מגדלים גם אותנו. וההזדמנויות שהן מקנות לנו, באמת לתפוס את עצמנו ולהיות יותר אנושיים. אין כמו גידול ילדים קטנים לעזור לנו להיות הרבה יותר אנושיים ממה שמעצמנו היינו חושבים להיות.
אתה אומר לבחון מה בעצם הוא רוצה לעשות איתנו.
כן.
אבל יש דברים שהוא צריך, יש מזון חיוני, כמו שגם אם ילד לא רוצה לאכול, בכל אופן צריך לאכול, וגם הוא לא רוצה לישון, הוא צריך לישון. האם יש דברים מהתחום החינוכי, הנפשי, שהם מזון לנפש, שהוא חיוני?
זאת שאלה שהרבה הורים תורניים שואלים את עצמם, האם אני לא צריך ללמוד איתו, ללמד אותו.
כן. לא התכוונתי דף המזון לימודי, המזון נפשי. אם זה לימודי, לימודי, אבל השאלה היא רחבה.
אז אני חושב עוד שאלה פרגמטית, מה הילד לא אוהב לעשות איתי. נגיד שאני הגעתי למסקנה שעליי כהורה טוב, כאבא טוב, לעשות איקס איתו. אבל הוא ממש לא בזה, לא מחובר לזה. לא מדבר אליו, הוא מנסה לקצר את הזמן. בואו נקלוט את זה. ונעשה עם זה איזה עיבוד, אולי אני צריך לעשות אחרת, אולי אני צריך להקדים, אולי אני צריך להציע לו, אולי לא נעשה את זה עכשיו, אולי פעם אחרת. לשחק עם האפשרויות. אני כן בדעה שצריכים להתאים את עצמנו יותר לילדים, ואם אנחנו באמת מספקים צורך אמיתי של ילד, אל דאגה, נראה את זה. לא נצטרך לשכנע את עצמנו.
לעשות טסטים, לנסות כמה דברים, לבדוק מה הילד צורך, וזה מה שניתן לו.
מה שמלאכותי לא מתמשך. אם זה מלאכותי לי, אם זה מלאכותי לא, משהו יתקלקל.
מה עושים? בכל אופן, הרבה הורים אומרים, הילד שלי, הוא כל פעם נמצא חוזר הביתה וצורח וצורח וצורח. מה היית אומר להורה? מה הוא צריך לעשות? הסתכל, 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 לא רע. לא, מה צריך למצוא? מה עושה? ישר בו לדוקטור קניגסברג, או שיש עוד שלב מקדים?
יש הרבה שלבים מקדימים. הדבר הראשון, ילד מגיע הביתה, הוא חוזר אחרי יום קרב. הוא חוזר אחרי חודש במילואים. הוא חוזר הביתה, הוא אמור להרגיש בבית. הוא אמור לשחרר את הקרחצים, להוציא את התלונות. למה לחסום? למה לחסום? בואו ניתן לו אולי קודם להיות בסלון ולא להתחיל מיד במטבח. אולי ניתן לו קודם להיות בחוץ, אולי דווקא לא בבית. אולי אפילו נקבל פני ילד קטן מחוץ לבית ונביא לו איזה משהו לאכול. להחזיר לעצמו קצת אנרגיה לפני שהוא באמת נכנס פיזית לתוך הבית. שייכנס רגשית לתוך תחושה של ביתיות, של הענקה. יש הרבה שלבים שאנחנו יכולים לתת. וזה לא דורש המון זמן. לא דורש הרבה תחכום.
זאת אומרת, חלק, הדבר ראשון שאתה מדגיש זה הקליטה והקבלה של הילד הביתה, ולאפשר לו או קצת להשתחרר מכל המתח של כן. מלחמת החיים של הגן.
במיוחד אם אני נמצא בסדר זמן מאוד לחוץ, ואני ממהר להביא, ואני ממהר לאסוף, ואני אז מה יעשה הילד? הוא רק יתאים את עצמו אלינו? הוא צריך להשמיע אותה. אז אני צריך להקצות זמן. אם אני צריך רבע שעה להכיל אותם, ואני יודע שהם אחרי יום כזה, ומותשים, במיוחד הקטנים, אז רבע זמן, זאת אומרת, רבע שעה פלוס עוד רבע שעה להתאוששות. עדיף להתאושש לפני ולא אחרי האכילה.
ניסיתי את זה, הצעקות ממשיכות. שלב הבא.
מצב מוכר משום מה. כן. האפשרויות אולי לשנות את המיקום. זאת אומרת, אנחנו היינו בשלב של אכילה. אז אולי פשוט להעביר אותו למקום אחר. ילדי גן מוסכים יחסית בקלות. צריכים לנצל את זה גם לטובתם. אפשר להשיח אותם לטובתנו ולטובתם. היינו במקום מסוים, זה לא הולך, התנגדות. יאללה.
עוברים למקום אחר.
עוברים למקום אחר. ילדי גן מגיבים לשינויים
מאוד מהיר.
מאוד מהיר. מוכנים למחול, לשכוח. הם לא אוגרים כל מיני כעסים כמו מבוגרים. הם מסוגלים לעבור לשדר אחר.
זאת אומרת, לא להשכיב אותו לספה של הפסיכולוג, אלא עד רבה. אז זה פטן קטן, איזה משהו קטן שישכח וזהו זה.
לזרום. כל משפחה עם החן המיוחד שלה יודעת איך להמשיך את העניינים. לא להתקע. לא להתקע. לפעמים אנחנו קופים על ילד לדבר בשפה מבוגרת.
להסביר את הקשיים שלו, את התסביכים שלו.
הוא צריך להכניס את המצוקות האישיות שלו לקטגוריות זרות לו בעצם. במקרה הטוב הוא מסרב פקודה. במקרה הרע הוא מאמץ את השפה הפסיכולוגיסטית של המבוגרים ויכול להיות מתוסבך כהוגן. על לא עוול בכפיו. אני לא חייב לכפות על ילד שפה זרה לו. אני יותר טוב כשאני במיטבי, אם אני מנסה להבין את השפה שלו, מהמקום שלו, לא להכניס את זה לקטגוריות. לפעמים זה מאוד מצער לשמוע ילדים קטנים מדברים כאילו הם בלעו ספרי פסיכולוגיה או קורסי פסיכולוגיה, הם שמעו יותר מדי, הם משתמשים במונחים שלא יכולים להיות טבעים להם. מניין להם המונחים האלו? האם אנחנו באמת רוצים שהילדים הקטנים יתחילו לצמצם את העולם הרגשי שלהם למונחים זרים
תבניות.
להם?
תבניות. מתי צריכים להביא ילד קטן לפסיכולוג? אני מבין, ילד גדול באמת מבטא קשיים גדולים. מה אצל ילד קטן? מה הם הסימפטומים? הוא צעק, כל ילדים קטנים צועקים. מתי אנחנו מגיעים לרב כזה שנדלקת נורה אדומה וזה מחייב התייעצות?
כאשר הפרגמטיות שלי לא מביאה לאיזו הקלה. זאת אומרת, אם אני ניסיתי וניסיתי וניסיתי, ודברים נשארים כפי שהיו, סימן שאיכשהו אני מחזק את המשך הבעיה. אז ללכת לפחות להתייעץ. לא חייבים להביא את הילד לספה המיתולוגית של פסיכולוג.
אבל... זאת אומרת, ההורים בעצמם צריכים ללכת כדי לתאר את, את מה שהם רואים, את התופעות, ואז על פי זה לדעת אם...
זאת אומרת, ההסתכלות שלי היא שיש הרבה חלופות פשוטות, שלא טבעי להורים רבים לעלות בדעתם. אולי כי הם עסוקים והתקבלו על הסתכלות מאוד מסוימת. ואנשים אידיאולוגיים, בין אם האידיאולוגיה היא פסיכולוגית או אחרת, הרבה פעמים מונעים מעצמם את הפרגמטיות הזאת. אז אני לא מנסה להיות...
אין להם כבישות להתאים את עצמם לצרכים ולתת פתרונות מתאימים, מכיוון שהם שבויים בתוך איזו קונספציה ולא מסוגלים להשתחרר ממנה.
אולי הם גמישים בדרך כלל, אבל בנקודה הזאת הם צריכים עזרה להיות יותר גמישים. אני לא רוצה להכליל הכללות. אני חושב שזה מסוכן בשבילנו להכליל שהורים אלו הם ככה והורים אלו ככה. כל הורה לפעמים במיטבו, כל הורה לפעמים נתקע. זה לא אומר שיש להורים בעיות, מי יודע מה. קשיים הם טבעיים, אי אפשר לחיות בלי שיהיו קשיים. אנחנו מתאימים את עצמנו לבן או בת זוג, צריכים כל מיני שלבים, אולי 120, וכל מיני מצבים שונים ומתחלפים עם ילדים קטנים, בוודאי. צריכים להניח שמובן מאליו, שיהיו רגעים שנצטרך.
יש לי עוד שאלה אחת שמרתקת אותי. תמיד שואלים, מה השתנה החינוך בימינו אצל מתבגרים? נותנים על זה כל מיני סיבות, למה החינוך של מתבגרים שונה. האם החינוך גם של ילדים קטנטנים השתנה? לזמן שבו שנינו היינו ילדים קטנטנים, חלפו כמה עשרות שנים, החינוך שונה? זה ילדים שונים? הקטנים הם שונים כבר בגיל 3? או שהם שונים רק בגיל 15 בגלל השפעות תרבותיות או בגלל...
הציפיות של ההורים השתנו לפני שהילדים עצמם השתנו. כולנו משקפים איזה זמן מסוים בהיסטוריה התרבותית של העולם, העולם המערבי, העולם היהודי, העולם הישראלי, בכל מיני עולמות. ומבחינה תרבותית, אנחנו מצפים להרבה. אנחנו מצפים
להרבה מהילדים הקטנים גם.
וגם מעצמנו. מצפים מעצמנו להרבה, מצפים מהם לעצמנו. הם אמורים להבין, ואנחנו אמורים להבין. יש איזו ציפייה גם להתמחות. העולם הפך לעולם של בעלי מומחיות.
התמקצעות.
התמקצעות, בין אם, לא רק ברפואה, כן? אבל בכלל, והרבה הורים, מונעים מעצמם את התעודה של הורה ומצפים מעצמם או להסתדר כפי שהם זוכרים עשו פעם או להרים ידיים. הרבה הורים נבהלים מהר מדי וחבל.
בגלל התמקצעות?
בגלל התמקצעות שלהם בעבודה היומיומית שלהם, בגלל התמקצעות...
בתחום אחר?
כן, בגלל התמקצעות של החברה.
אנשים חושבים... ולכן הם חושבים שהם לא מתאימים להיות איך זה משפיע? לא הבנתי.
אנשים חושבים שהם הם לא, הם אמורים להתייעץ עם אנשים מומחים.
הם אמורים להתייעץ.
ויש מומחים. לפעמים המומחה הוא רב, לפעמים הוא אדמו"ר, לפעמים הוא פסיכולוג נבוך. לפעמים זה...
הבנתי.
גם
מכיוון שיש אנשי מקצוע רשומים, אז כביכול הם בעלי העמדה, הם בעלי הידע, והם אמורים לתת את המענה ואת הפתרון.
השינוי הזה לא בהכרח לרעה. זאת אומרת, פעם אנשים גרו בחמולות, בשבטים, במשפחה מורחבת, והיו הרבה קולות קרוב לבית שאמרו מה לעשות, והם היו המומחים דאז. לא בהכרח שזה היה טוב יותר, אבל זה היה דרך אחרת להתארגן. זאת אומרת, שמעו, קיבלו, רצו לייחס סמכות לאנשים הקרובים. אז היום גם המשפחה יותר מפוזרת, החלקים האלו, התפקידים האלו מתחלקים.
טוב, אז הסכלנו רבות יחד עם דוקטור דוד קניגסברג, פסיכולוג חינוכי, על עולמם הנפשי ומערכת היחסים בין הורים לבין ילדים קטנים, ילדי גן בני 3-6, למדנו להכיר את עולמם. בעיקר שמענו על הצורך להיות הורים פרגמטיים שקשובים לצרכים אמיתיים של הילד ולא נתפסים אך ורק לתיאוריות ואידיאולוגיות, ולהיות ולהקצות זמן מתאים כדי לחוש את אותה מציאות של הילד ולהגיב באופן נכון. תודה רבה לדוקטור קניגסברג ולכם הצופים. זו הייתה תוכנית נוספת של משדרים חינוך, ושוחחנו על עולמם של ילדי הגן, שדרך ההתבטאות שלהם היא לאו דווקא מילולית, אלא דרך אורח חיים, ללמוד דרך זה כיצד אנחנו הורים צריכים להגיב. שלום לכם.